שלום רבותיי, אנחנו היום ממשיכים בפסקה מספר 4 ונשתדל קצת יותר לחדד את אופי היחס בין זרע אדם לזרע בהמה. כלומר, לא רק שזרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד וזרע בהמה לפני זרע אדם, אלא קצת יותר לחדד מה נותן זרע בהמה לזרע אדם וממילא זרע אדם צריך לקבל את זה, ומה נותן זרע אדם לזרע בהמה, וממילא זרע בהמה צריך לקבל את זה. אז אנחנו בעצם נתחיל היום בפסקה באורות, ונמשיך גם במקור מספר 5 בעוד פסקה באורות, ואז יכול להיות שנקפוץ לדף 14 ונימד איזושהי פסקה בעניה שתשלים לנו את הנקודה הזאת, ואז נחזור למקור מספר 6. כנראה שזה מה שנעשה. אז בואו נקרא את פסקה מספר 5, אורות התחייה, פסקה מ"ה. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, לכן הם נקראים שמרים, כך הרצון הגס של הרשעים, יש כאן הגדרה חשובה, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם, של כל הבינוניים והצדיקים. נקודה. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. עד לכאן המשל. עכשיו הנמשל. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרינו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מרובה, האחוזה בבאמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, כלומר מרוסק. וזה הקיום המדולדל, שהוא חידלון יותר מהוויה, היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם בחוסר שמרים כפי ההכרח. אבל לכל זמן הוא כבר קשה לכוח, והקיום העצמי טובה את תפקידו. ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי ומאורה מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו. זה גם קשור כמובן לסוגיית גאולה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו חופפים את שתי הסוגיות האלה ביחד. וקיומו זה יוצר את שמריו. נושא הרישה והחוצפה של אי כבטה דמשיכה, אשר ארגז כולב לזוכרן. אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. נקודה. וסוף המהלך הוא, שיקוע השמרים בתחתית החבית, הנמחת הכוחות הרישיות בתאום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המחיב ומזעזע. זה סוף התהליך. אבל ההמשכיות של התהליך, כלומר, התהליך עצמו, אבל בהמשך יצירתם, שינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחה המתעורר, הם מאחרים אותו, והלבבות רועשים למראה הציסה, וינוח הלב וישקוט במכונו, רק למראה העתיד ההולך ועושה את מסילתו במפלאות ימים דעים, מי ייתן תאור מתאמה, לא אחד. טוב, יש כאן יסוד גדול מאוד. הרב מדמה את המציאות של החברה הישראלית בכלל, ואת התהליך, את השלביות של תהליך הגאולה בפרט, כמו יצירת יין בחבית. מהו התהליך של יצירת יין בחבית? אז באופן כללי, לפני שאנחנו נכנסים יותר לדברים מדויקים, אבל קודם כל באופן כללי, התהליך מורכב, אם אפשר לומר, משלושה חלקים מרכזיים. החלק המרכזי, זה אתה לוקח ענבים, שם אותם, נגיד, בחבית, וסוגר את החבית, נותן להם להתחיל, נקרא לזה, ליצוס. זה השלב הראשון, שיש ענבים כפי שהם. השלב השני, אני מדבר אפילו בלי להוסיף שום חומרים, מזרזים, סוכר, איך שהם. שלב שני, זה מתחילה להיווצר איזושהי הפרדה. מתחיל להיווצר איזשהו פירוד בין הבשר של הענבים, שזה בעצם המעטפת של הענב וחלק מהתוך הפנימי שלו, לבין המיץ של הענבים, שהוא בעצם היין. אבל בשלב השני, כשמתחילה הציסה ומתחילה להיווצר איזושהי הפרדה בין המיץ לבין הבשר של הענבים, אז המיץ והבשר מעורבבים אחד בשני. כל מי שיפתח את החבית באמצע התהליך בשלב הזה, אז הוא יגלה שזה נראה מאוד מאוד לא ברור מה קורה שם בעצם. זה מיץ, זה ענבים, זה מיץ, זה בשר, מה זה בדיוק? ובפרט שהשלב הזה הוא שלב מאוד מסריח, כלומר הריח בחבית מאוד מסריח. והשלב השלישי, שהוא השלב האחרון, גם הוא כמובן בשלבי שלבים, השמרים מתחילים לשקוע בתחתית החבית, כלומר, כל מה שהפך מהשמרים ליין, למיץ, כל מה שהפך מהבשר של הענבים ליין, צף ברוב החבית, והשמרים לאט לאט, כלומר החלק הבשרי שכבר אין צורך בו להוצאת היין, לעשיית היין ממנו, שהרי הוא בעצם היה היין, כי בהתחלה הוא היה בשר ואחר כך הוא התפרק ונהיה מיץ, השמרים האלה שכבר אין בהם צורך, שוקים בתחתית החבית, ואז לאחר שהתהליך הזה יסתיים, אנחנו מוזגים את היין הצלול מהחבית לבקבוקים וכדומה, ואת השמרים אנחנו זורקים. זה בעצם התהליך באופן כללי. אומר הרב, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. טוב, זה מפתיע קצת. לכאורה נראה שרשעים זה דבר שתלוי בבחירה, בבחירה חופשית, ופה כביכול הרב אומר שרשעים זאת עובדה. רשעים זה חלק מהסדר. אני אגיד את זה אולי רגע ממקום אחר לגמרי, אבל אותו עיקרון. התורה אומרת לא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, תמיד יהיו עניים. אביון מלשון תאב. האביון הוא תאב למה שחסר. ולכאורה זה נראה דבר משונה מאוד. למה תמיד יהיו עניים? אם יום אחד נגדל זהב על העצים, אז זה לא יהיו יותר עניים. נחלק זהב לכולם, הכל יהיה בסדר. למה הקדוש ברוך הוא אומר שתמיד יהיו עניים? אלא שכנראה, כדי לגלות את התכונה האלוקית, שהיא תכונת הנתינה, שהיא תכונת החסד, ההשפעה, הרצון לתת למישהו אחר, המציאות חייבת להיות מציאות כזאת, שתמיד יהיו בה אנשים חסרים. לאו דווקא בממון. בצדדים שונים, גם בכסף. אבל לאו דווקא בכסף. כלומר, הסיבה שבגללה יש אנשים עניים בממון, בחוכמה, בטוב, במידות טובות בעולם, זה לא עובדה היסטורית. כלומר, זה לא איזה תאונת עבודה. זה חלק מסדר ההופעה של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, כדי שבני אדם שיש להם יכולת לתת, ייתנו. ואז כדי שיוכלו להיות דומים לריבונו של עולם על ידי כוח הנתינה, כוח ההשפעה, כוח החסד, חייבים להיות אנשים שהם יהיו בחינת מקבל, יהיו בחינת מקבלים. אז תמיד המציאות תהיה, נותנים ומקבלים, נותנים ומקבלים. אותו דבר פה, כנראה, שאם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עם ישראל, שיש בו צדיקים בינוניים ורשעים, זה לא איזה תאונת עבודה. זה לא שבגלל שהייתה השואה פתאום כמה אנשים כפרו והתרחקו מיהדות. אלא כנראה שיש כאן סדר עקרוני. כלומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא כדי להביא את הטוב השלם לעולם, צריכה להיות מציאות כזאת של צדיקות, של בינוניות ושל רשעות. כלומר, צריכים להיות שלושה סוגים של אנשים, בחינת צדיק, בחינת בינוני, בחינת רשע. ונשאלת השאלה למה. למה צריכים להיות רשעים בעולם? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם בלי רשעים? אני מנסה שוב להגיד את המילים האלה בצורה קצת יותר ברורה. אם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה אומר שהבחירה החופשית של האדם היא זאת שהביאה אותו להיות צדיק או רשע. אבל כאן אומר הרב יותר מזה. נכון שיש בחירה חופשית לאדם להיות צדיק או רשע, אבל מעבר לבחירה החופשית, עוד לפני הבחירה החופשית, אחרי הבחירה החופשית, יש כאן איזו הנהגה אלוקית שהיא הסדר הלכתחילי של הופעת העולם, של הופעת השם בעולם, עוד לפני הבחירה החופשית של האדם ואחרי הבחירה החופשית שלו. ככה הקדוש ברוך הוא סידר. כמו שהוא סידר שיהיו עניים, יהיו כאלה שיצטרכו להיות בחינת מקבלים, כדי שיהיו כאלה שיהיו נותנים שהם דומים ומדמים לריבונו של עולם. מבחינת האמת, כל אחד מאיתנו הוא גם נותן וגם מקבל, רק השאלה במה. לכן כל אחד מאיתנו דומה לבורא, וכך שהוא נותן, הוא מאפשר לאחרים להידמות לבורא בכך שהוא צריך לקבל צדדים אחרים. אותו דבר פה, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. כלומר, המשפט הזה הוא משפט שהוא לא מתחיל מלמטה למעלה. זה לא מתחיל מהבחירה החופשית של האדם. זה לא מתחיל ומסתיים במאמר חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה לא מתחיל ונגמר שם. אלא, תודה, אלא זה סדר אלוקי שכך צריך להיות, והנמשל, אני חושב, הסליחה והשאל, הוא ברור. אי אפשר להכין יין בלי שמרים. כלומר, אם לא יהיה לך ענבים, שיתחיל תהליך ההתפרקות, תהליך ההבדלה, תהליך ההפרשה, ההפרש, בין המיץ לבין הבשר של הענבים, לא ייווצר יין. תשאל כל אדם שעושה יין, הוא יגיד לך, אם אין ענבים, אין יין. נכון או לא? מי עשה פה פעם ענבים? אלעד, יש יין בלי שמרים? בלי הבשר של הענבים? זה לא שייך. היין הוא הענבים. כלומר, הענבים, הבשר של הענבים, הוא נקרא לזה טרום היין. מה שהיה פעם בשר של ענבים, הוא על ידי תהליך הציסה, נוצר כיין, ואז הבשר הלך והתמעד, והיין הלך והתרבה. אם כן, אי אפשר להביא לעולם יין, להוציא לעולם יין בלי שמרים. אותו דבר, אי אפשר לבנות את העולם בלי רשעים. והשאלה למה? מפתיע מאוד. מפתיע מאוד. לכן כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אני רוצה להדגיש כאן נקודה. ודאי שכל אחד מאיתנו צריך להיות צדיק, ולא רשע חס ושלום. ברור. הקדוש ברוך הוא שם לנו שני מסלולים ואומר לנו, יהיה צדיק ואל תהיה רשע. אני נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. הוא בחרת בחיים. לכן ברור שאנחנו צריכים לבחור בטוב ולא ברע. מבחינתנו. כלומר, מבחינתנו, מבחינת הבחירה החופשית שלנו, יש לנו רק מסלול אחד שהוא בחירה. אני לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה צריך רשעים בעולם, אני מתנדב. לא, אנחנו לא צריכים להתנדב להיות רשעים. אנחנו צריכים להתנדב להיות צדיקים. אבל אחרי הבחירה החופשית של האדם וההתנדבות שלו להיות צדיקים, להיות צדיק, הקדוש ברוך הוא ישאיר קצת רשעים. אחרי הבחירה החופשית. לכן הפסקה שאנחנו הולכים ללמוד היום היא פסקה פנימית מאוד. כלומר, היא לא פסקה שהייתי פוסק אותה להלכה. זה לא פסקה הלכתית. טוב, צריך 10% בעם ישראל רשעים כדי שיהיה ציבור. מי מתנדב? מכון מאיר, חס ושלום. מה פתאום? ברור שלא. ברור שאנחנו צריכים להיות צדיקים. ועמך כולם צדיקים, צריכים צדיקים לא רק בסגולה, בבחירה. לא רק בכנסת ישראל, בעם ישראל. ברור, ברור. אלא, כדי להביא את העולם לתיקונו, הקדוש ברוך הוא, על פי, על גבי, מתוך הבחירה החופשית, הרשות נתונה, הכל צפוי. יש לקדוש ברוך הוא זה הנהגה האלוקית שהיא למעלה מהבנתנו, מתפיסתנו, שלמרות שלנו בחירה חופשית להיות צדיקים, הקדוש ברוך הוא יסדר שיהיו רשעים על גבי הבחירה החופשית, בלי לשלוט הבחירה החופשית. ואנחנו צריכים לבחור להיות צדיקים. לכן הפסקה שאנחנו הולכים ללמוד היום היא פסקה פנימית. היא לא פסקה הלכתית במובן של המעשה. היא פסקה פנימית להבין את סדר ההנהגה האלוקית בעולם. לכן כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כי היין הוא הוא השמרים, הבשר של הענבים הם הם מה שבסוף יהפך ליין, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. הרשעים הם הם, נראה בהמשך, מה שיאפשרו לצדיקים להיות צדיקים. מה שיאפשר לצדיקים להיות צדיקים. אבל עוד פעם, זה לא בבחירה החופשית, אנחנו צריכים לבחור להיות צדיקים. רצית משהו? בבקשה.
אז אפשר להסביר את זה בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא החליט שבטוח יהיה קטגוריה במציאות שתיקרא רשעים, ולנו יש את הבחירה להיות חלק מהקטגוריה הזאת או לא. זאת אומרת, יהיו רשעים במציאות, השאלה אם אתה תיקח בזה חלק או לא. כמו שהרמב"ם מסביר עם
מצרים, עם פרעה ומצרים. נכון. כשהקדוש ברוך הוא גזר שמצרים ישעבדו את פרעה, האם כל מצרי פרטי היה כפוי לבחור את זה? לא. זה הבחירה חופשית. אז אם סך הפרטי המצרים היו בוחרים, לא לשעבד. נו, אז איך היה מתקיים השעבוד? זה קושיות לריבונו של עולם. הכל צפוי והרשות נתונה. אין לנו בזה השגה. הכל צפוי והרשות נתונה. אין לנו בזה השגה איך, למרות שיש הבחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא מסדר, שיהיה מה שלא צריך להיות. אתם, זה אותו דבר כמו שדיברנו, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, ובדור שכולו חייב. הקדוש ברוך הוא יסדר את זה, שיהיה זכאי ויהיה חייב. ואני צריך להיות זכאי. הוא זכאי, קוראים לזה. אני חייב להיות זכאי. בן זכאי. מי רצה לומר משהו פה? ארי, בבקשה. חס ושלום, עוד לא סיימנו. אנחנו בתחילת הדרך. אנחנו קודם כל מנסים להבין את סדר ההנהגה האלוקית בעולם. אם נתחבר אלינו, מנסים להבין את הופעת זרע בהמה בעולם. מנסים להבין את הופעת הלאומיות החילונית ואת הליברליות בעולם. מנסים להבין את היום הראשון שהגענו להר סיני, שהיה רק ביום שני, ויום ראשון בשבוע היה חול. את זה אנחנו מנסים להבין. זה בעצם הכל אותו חשבון. למה כל כך חשוב שהיום הראשון יהיה חול? ולא קודש. כמובן, הנושא הכללי הוא הקודש. המניע את הכל זה הקודש. אבל ברובד המעשי, אני חוזר לפסקה הראשונה, והמחשבי והרגשי שקשור לזה, זה חול. אז רשעים זה לא רק בחירה חופשית, רשעים זה סדר של הנהגה אלוקית. עכשיו, זה לא שבגלל זה אנחנו באים להגן על מה שלא צריך להגן. זה לא בגלל זה אנחנו נסנגר על מה שלא צריך לסנגר. לא בגלל זה לא נאבק על מה שצריך להיאבק. אבל אחרי כל האחריות שלנו, כלפי עצמנו, כלפי החברה, כשאנחנו מסתכלים, אם אפשר לומר, ממבט על, ממבט תצה של ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אומר, שבו בשקט, אני קובע. עכשיו תוך כדי דיבור אני נזכר, דבר נפלא ביותר. אפשר לקבל סידור רגע? אולי יש פה רגע, רגע. יש משנה במסכת אבות, עולה טריה נפלא מאוד מאוד. זה ככה קצת למתן את המבט הטכני שלנו על החיים. המשנה במסכת אבות אומרת כל מיני ניסים שנעשו במקדש. נכון? אני קורא את המשנה. פרק חמישי, משנה לפי הנוסח שלי, היי. עשרה ניסים נעשו לאבות, פרק חמישי, מסכת אבות, פרק חמישי, משנה היי. פרק היי, משנה היי. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אני מדלג לעניין שלנו. לא קיבוע גשמים אש של עצי המערכה, ולא ניצחה הרוח את עמוד הישן. אומר כאן הרב, אני מסביר. בית המקדש היה בלתי מקורה, נכון? עכשיו, היה כמובן במזבח, אש תמיד תוקעת על המזבח, לא תכבה. כלומר, הייתה אש שהייתה קבועה במזבח 24 שעות בלי הפסקה, בזמן שהמקדש קיים. אש תמיד תוקעת על המזבח, לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. עכשיו נגיד ביומיים, ברוך השם, כמו הימים האלה, שיש סערת גשמים. נו, הייתי אומר בידיך הטבע, הגשמים היו אמורים לחבות את האש. אתה שופך 100 טון מים, סתם דוגמה, על אש המזבח. באופן טבעי, מה היה צריך לקרות? מה? האש הייתה צריכה לחבות. אומרת המשנה, אחד הניסים שנעשו במקדש, לא קיבוע גשמים, אש של עצי המערכה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כלומר, תמיד, גם כשהיו סופות גשמים, האש של עצי המערכה לא קופתה. תמיד אלקה. זה נס אחד. זה אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש. נס שני, ולא ניצחה הרוח את עמוד הישן. מי שראה פעם ציורים של המקדש עם המזבח וכו', אז הרי המזבח הייתה בו אש. ולכל אש יש אשן, נכון? אין אשן, בלי אש. והיה, אחד הניסים היה שהרוח לא הצליחה לסלק את האשן, גם שהייתה רוח חזקה, היא לא הצליחה לסלק את האשן, אלא ראו מעל המזבח איזה שובל של אשן. מעל אש המזבח היה שובל של אשן. מה? והוא ישר, הוא עמד ישר, רואים את זה בציורים, בספרים שיצאו בשנים האחרונות. כלומר, שני ניסים, מצד אחד הגשמים לא הצליחו לחבות את אש המזבח, את אש המערכה, ומצד שני, הרוח לא הצליחה לסלק את עמוד הישן, שהיה כהמשך לאש. עד לכאן, טכני. כלומר, עד לכאן, ציור טכני. מה שקרה במקדש, שני ניסים. אומר הרב כאן, בעולת ראייה, חלק ב', עמוד קופה עין וב. מה זאת אומרת, לא קיבו גשמים אש של עצי המערכה? ומה שמעניין אותנו בעיקר זה הספה. לא ניצחה הרוח את עמוד הישן. מה זה? מה המשמעות הפנימית? אומר הרב, אש המערכה מורה על אש התורה, המקיים את העולם הגופני. אין אש אל התורה? האש, כידוע, זה החומר היחידי בעולם, זה לא חומר, זה אנרגיה, שהוא זורם, הוא פועל, הוא נע מלמטה למעלה. כלומר, כל המציאות כולה יורדת מלמעלה למטה. הדוגמה הטובה ביותר זה הגשם. הגשם הוא בעצם בא מעולם עליון לעולם תחתון, והאש היא בדיוק כוח הפוך, היא באה מעולם תחתון לעולם עליון. כלומר, המים יורדים, והאש עולה. אומר הרב, האש של עצי המערכה זה סימן לכוחות הרוחניים שבמציאות. סימן התורה, סימן לכוחות הרוחניים. הגשם, הגשמים, זה סימן לכוחות החומריים. עכשיו, יש מצב היסטורי שהכוחות הגשמיים שבמציאות רוצים לחבות את הכוחות הרוחניים. כלומר, מציאות כזאת של נקרא לזה התרחקות רוחנית, התרחקות מהשורש הרוחני שלנו, ואיזה מין התמכרות לעולם גשמי, חומרי, מטריאליסטי, אגואיסטי וכו'. אומרת המשנה, לא קיבו גשמים אש של עצי המערכה, גם במצבים היסטוריים קשים מאוד, שהיה נראה, למשל כמו בתקופת המתייוונים, שהיה נראה שחס ושלום, הרוח הישראלית, התרבות הישראלית, הערך הקדושתי הישראלי, הולך ונכבה, אש המערכה הולכת וקבעה חס ושלום, בגלל הגשמיות, בגלל התפיסות השונות שניסו לחבות את האש הרוחנית של ישראל, לא הצליחה. הגשמים לא הצליחו. אם כן, לא קיבו גשמים אש אל עצי המערכה. אש המערכה מורה על אש התורה המקיים את העולם הגופני. והגשמים הבאים מיסוד המים של עצם ההוויה הגופנית לא קיבו אותו. כלומר, גם במצבים ההיסטוריים היותר קשים, היותר מסובכים, כשהיו מאבקים נוראים ממש על הישרדות היהדות, הקדוש ברוך הוא קבע חוק עולם, חוק טבע, שהמציאות הרוחנית לא תכבה. אין שתמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. תמיד. זה נס. אז היה נס פיזי, שהגשמים לא קיבו את תשע מערכה, ויש נס רוחני, שכל הדורות, גם המצבים יותר קשים, לא הצליחו, לא הצליח העולם הגשמי, לא הצליח הגשמיות לכבות את העולם הרוחני שלנו. כל זה כמובן בבית המקדש, זה שורש ההופעה. כי בקדושת המקום הנורא לא ינוצח שכל הנשמה על ידי שכל הגוף בשום פעם. כן, גם במצבים שכלפי חוץ נראה שהנה אוטוטו, חס ושלום, אפסה תקווה מישראל, אין יותר נשמה בישראל, לא, יש המערכה, תוקד על המזבח, לא תכבה. בסדר, זה חלק אחד. חלק שני, ולא ניצחה הרוח את עמוד הישן. אני אומר את זה בלשוני וכבר נקרא ברב. ישן, זה טוב או רע? רע. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא סידר שכשאנחנו מבהירים אש, היא תמיד תהיה לתופעת לוואי של ישן. מה היה לך רע, ריבונו של עולם, לברוא אש, בלי ישן? דרך אגב, הביטוי שאנחנו אומרים, אין ישן בלי אש, לפי זה, זה תרגום חיובי, זה ביטוי חיובי מאוד. אין ישן בלי אש, זה אומר שאם הישן הוא הצד השלילי שגורם לנזק לעיניים וכו', הישן הזה שאתה רואה, כשאנחנו רואים תופעות השניות, תופעות של השוליים הרוחניים, תדע לך שיש כאן איזה תוך רוחני שמבעבע מבפנים, גם אם הוא סמוי מאוד. אז כשאתה רואה ישן, מה זה מגלה? שיש אש. אומר הרב, אומרת המשנה, מעולם לא ניצרה הרוח את עמוד העשן. הרוחניות רוצה לסלק את העשן שיש במציאות. הרוחניות רוצה לסלק את הופעת העשניות שיש במציאות. אם נתחבר למה שעכשיו אמר עדי לפסקה שלנו, היין רוצה להופיע בלי שמרים. הוא רוצה לסלק את הבשר של הענבים. אומרת המשנה, לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, יסדר תמיד באופן קבוע בהיסטוריה, שתמיד יהיה עמוד עשן. אבל אני רוצה כבר לסלק אותו. אני רוצה אש בלי עשן, רוצה רוחניות, בלי תופעות לוואי. אתה יכול לרצות. והקדוש ברוך הוא סידר, שתמיד יהיה רוח עם עשן. תראו מה אומר הרב. תמיד יהיה אש עם עשן, סליחה. אני קורא. העשן, משפט קצת קשה, העשן הבא מאש המערכה, מורה על צדדי התועלת, יש צדדים של תועלת שישנם במה שהנפש מחסירה בעולם הזה את השגותיה העצמיות. יש מציאות כזאת שהנפש, הנשמה, לא מסוגלת להשלים את העצמיות שלה. לא מסוגלת לבטא בפועל את כל העצמיות שלה. יש חסרונות. אז העשן שבא מאש המערכה זה רוחניות, מצד אחד זה איזה רוחניות, אבל שיש לה תופעות לוואי של חיסרון חומרי בתוך הערך הרוחני. אז העשן הבא מאש המערכה, מורה על צדדי התועלת שישנם במה שהנפש מחסירה בעולם הזה את השגות העצמיות. כלומר, כל החסרונות שיש בעולם, שהן בחינת עשן ביחס לרוח, ביחס לאש, ביחס לרוחניות, ביחס לאש, כל הצדדים החסרוניים האלה, יש להם מטרה, יש להם ערך, לכתחילה, יש תועלת. עוד פעם, העשן הבא מאש המערכה מורה על צדדי התועלת, שישנם במה שהנפש מחסירה בעולם הזה את השגותיה העצמיות. יש תועלת בחסרונות. יש תועלת באשן. למרות שאם היו שואלים אותנו, הם מעדיפים אש בלי אשן, מעולם לא ניצחה הרוח את עמוד האשן. אומר הרב, דוגמה, אף על פי שנראה, כלומר, האשן הזה נראה כמיישן את כוחות הנפש, כגורם נזק, כגורם אי הופעה וכו'. כי ענייני התועלת שישנם בפעולת השינה, האדם הישן נראה לא פעיל, לא מתפתח, לא מתקדם, לא מקדם את העולם, אבל אנחנו יודעים שכשאדם ישן, יש לזה יתרון, שהיא באה על ידי העדים העולים למוח וכו'. אמנם הרוח בכוח הרצון המתגלה בנפש, הוא מנוגד לזה, הרוח לא רוצה ישן. הרוח לא רוצה ישן, הרוחניות רוצה לשלוט באופן מוחלט על המציאות, בלי תופעות לוואי, בלי חסרונות וכו'. אבל לא ניצחה, לא ניצחה. זה קשור אלינו. המטרה שלנו זה לסלק את העשן כמה שאפשר. הקדוש ברוך הוא מבשר לנו שלא נצליח. כלומר, ננסה לסלק כמה שניתן, חלק נצליח וחלק לא נצליח. אין בן בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי. ויהיו צדדים שכולו חייב. אז אנחנו צריכים להפוך את כולו זכאי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע לך, יהיה גם חייב. רבי אליעזר ורבי יהושע. הגאולה צריכה להיות, כמו רבי אליעזר, תשובה. בא רבי יהושע אומר, תדע לך, זה גם יהיה בלי תשובה. יהיו צדדים שהם יצטרכו להופיע בסדר האלוקי שלהם מעבר לבחירה החופשית שלהם. כל מה שדיברנו על רבי אליעזר ורבי יהושע. אותו דבר פה. כשם שאפשר ליין בלא שמרים, אי אפשר לעולם בלא רשעים. אי אפשר. התפקיד שלי, להביא את השמרים כמה שניתן יותר להיות יין. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שתהליך יצירת היין עובר דרך השמרים. ואני חוזר שוב מה שאמרתי מקודם, כל מי שיפתח את החבית באמצע תהליך הציסה, ויריח את הריח המסריח, ריח הסירחון של היין באמצע הציסה, שהשמרים והיין, הבשר והמיץ מורבבים, זרע האדם, זרע בהמה, הכל מתערבב, הכל נאבק אחד בשני, הכל... זה חמוץ מאוד. אדם כזה ייקח את חבית היין, ויזרוק אותה לפח, וישים שוב ענבים בחבית, ואז שוב פעם יהיה יין, ושוב פעם תהיה ציסה, ושוב פעם יהיה מסריח, ושוב פעם זרע בהמה וזרע האדם יתנגשו ויתערבבו, ושוב פעם הוא יזרוק, הנמשל. מדינת ישראל, אחרי 60 שנה, 70 שנה, חבית יין תוססת. טוב, לוקחים את מדינת ישראל, זה לא כל כך נעים, לוקחים את מדינת ישראל, זורקים לפח, מקים מדינה חדשה. נגיד, תיאוריה עכשיו, תיאוריה. עוד פעם, עוד 60 שנה, עוד פעם, אותו סיפור. ילד, אני צודק או לא? הריח משקר בכף ובקוף. איך, וגם בקוף. גם בקוף הוא משקר. אתה מסוגל לשתות יין כשהכל תוסס? מגיל, תראו את הפרצוף שלו, חבל שלא רואים. הוא עושה... בסוף. בסוף. אנחנו נראה בסוף. את מה זורקים בסוף. אל תשכח, אמרתי מקודם משפט שאם לא שמנו לב, אני חוזר עליו שוב. מה שיצר את היין זה השמרים. כלומר, בהתחלה לא היה מיץ. בהתחלה היה בשר. אם היה לנו פה אשכול ענבים, היינו פותחים את האשכול, כלומר, מקלפים את הקליפה החיצונית, ורואים בשר של ענבים עם גרעינים, נגיד. אם היינו עכשיו שמים את הבשר הזה בקוס או בתנאים סטרילים כפי שצריך להכין יין, היינו מזהים לאט לאט שמתחילה להיות איזשהו פירוק בין המיץ לבין הבשר. כלומר, מה שהיה פעם בשר, הוא עצמו נהפך ליין. עכשיו, חלק מהבשר נהפך ליין, וחלק מהבשר שהוא נשאר בסוף רק הבשר, הוא השמרים שהשקיעו בתחילת החבית. ואותם נזרוק. אבל את זרע בהמה, שהעמיד את היין, שהוציא את היין, שבלעדיו לא היה יין, שהוא היין, הוא. לא מישהו אחר, לא משהו אחר. את זה אתה לא יכול לזרוק, כי תזרוק את זה, אין יין. אין אבא אמינה? איפה אתה חי? אתה חי במדינת ישראל? אתה מדבר עכשיו מתוך השיעורים, במכון מאיר, מה האדם ההמוני חושב? מדינת ישראל היא חבית של יצירת יין. סוף הגאולה זה היין בהשתלמותו. אני מסכים איתך, אבל כמה אנשים אומרים, אם אני הייתי מחליט איך תראה מדינת ישראל, הייתה אחרת לגמרי. למשל, אם אני הייתי מחליט איך לעשות יין, הייתי עושה אותו אחרת לגמרי. אם אני הייתי מחליט איך עושים יין, הייתי לוקח בקבוק יין מוכן, שם בחבית, אומר, פותח את החבית, תראו בבקשה. הנה יין מוכן. אבל זה לא הולך ככה. אלעד, אתה רוצה קצת יותר לסבר לנו את האוזן על התהליך? קצת יותר? הרבה זמן לא עשית. לא עשית, אוקיי, טוב. עשית גלעד? לא. מישהו עשה יין, יאיר, עשית? עושים, נו, תספר לנו קצת. ארגזי ענבים, שלא תהיה טעות, לא ארגזי יין. ארגזי ענבים. ארגזי ענבים, ברור. כן. רגע, מה אתם עושים עם הידיים? מתחילים למעוך. אוקיי, מה קורה אחרי שמעכתם? 5 דקות אחרי שמעכתם.
אחרי שמעכנו כל המיץ, שלדעי, זה בגדר מיץ ירד למטה, וכל ה... לא, באותו רגע זה הכל מורבב.
הכל מורבב.
הכל מורבב. באותו שבועות עוד הכל מורבב, רק אחרי שבוע, שבועיים, חודש, זה מתחיל...
להיפרד.
כן. ו...
כלומר, שימו למה שאומר, זה משפט חשוב, טוב שאתה מדבר. כל שלושה שבועות, אחרי שהצלחנו כבר להפריד בין זרע אדם לזרע בהמה, צריכים שוב פעם להרבב את זרע אדם עם זרע בהמה, כדי שזרע אדם לא ישכח שהוא זרע בהמה. זה מה שאמרת עכשיו.
ועושים את זה כמה פעמים, מה שזה יצוס טוב, ואז כל הפסולת כבר יצא ממנה מה שצריך לעשות.
וזה מה שישקע בסוף למטה.
זה מה שישקע בסוף, כי הוא עובר כמה סינון. הסינון הראשון זה מפריד את מה
מה הוא זמן המינימום להכנת יין? מינימום.
שלושה חודשים
מינימום. יין טוב, כמה זמן הוא צריך להיות? בחבית? שנים. על זה אני מדבר. לא מוסיפים תרבות מערב אמריקה, זה טבעי, אורגינל. כן. שנים. שנים. יין ישן או שן. בורא פרי הגפן. בורא פרי הגפן. דרך אגב, זה הפשט כשדיברנו מה שהזכיר מקודם ברק, ועקבד הדה משיכה, הגפן תיתן פריה ויין ביוקר. הגפן תיתן פירות. הסברנו פעם הסבר אחר, עכשיו לפי זה. הגפן תיתן פירות. אבל תהליך יצירת היין, הוא יהיה יקר, הוא יהיה יקר המציאות, יקר ההשגה. כלומר, ההבנה שהבשר הזה של הענבים, שהוא בשלב הראשון יוצר את התסיסה ואת הערבוביה ואת הסירחון הזה, נכון? זה מסריח מאוד. מה? מסריח את החברה. תגיד, פעם ראשונה כשנחשפת לתהליך יצירת היין, בן כמה היית? שבע. כשבפעם הראשונה פגשת את החבית, כשפתחת אותה וירח, הכל היה מורבה וסירחון ולא נעים וזה, מה חשבת לעשות כילד בגיל שבע? נזרוק. קיצור, כל מה שהוא אומר זה הכל נמשלים. הנה, אנחנו נראה, אנחנו התחלנו עכשיו את הסוגיה. התחלנו את הסוגיה. תראו, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, אבל הקשר, אנחנו תכף נראה, שכל אחד מהצדדים נותן לשני משהו שחסר. הרב כאן בפסקה הזאת, קורא למה שנותנים הרשעים, כלומר למה שנותנים, נקרא לזה הבשר של היין, מה שהוא נותן, הוא קורא לו רצון גס. בפסקה הבאה, הרב יקרא לזה נפש. בעין היה, הרב יקרא לזה בצורה קצת אחרת. אבל הכל אותו עיקרון, תכף נראה. כן, דני. כמו שאמרנו, זה כנראה תעל, אם הרב כותב, כשם שאפשר ליין בלא שמרים, כך אפשר לעולם בלא רשעים, זה עובדה. העולם מורכב, זה בכלל, זה חברה. חברה אנושית בנויה, גם אנושית כללית וגבדה ישראלית, בנויה מצדיקים, בינונים ורשעים. זה האופי שכבוך הוא ברא את החברה. זה לא אנשים החליטו להיות רשעים. אנשים החליטו, יש להם בחירה חופשית, אבל הכל צפוי. לעתיד לבוא, אני לא יודע מה אתה קורא לעתיד לבוא, עולם הבא, תחיית המתים. מה זה ימות המשיח? אני הולך כמו שהרמב״ם עונה, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. הוא אמר כמו שהרמב״ם, אז עניתי לו כמו שהרמב״ם. אוקיי, אז אתה יודע, אז מה אתה שואל? אז אתה יודע? עולם כמנהגו לא נוהג לא במובן של הרשעים, אלא במובן של סדר החיים הטבעי, אבל הוא יופיע בצורתו הצדיקה, המצודקת, הנכונה. אני לא יודע, מה זה שלמים ההתחלתיים? זה כל... כמה זמן זה? שלושה חודשים? כמה זמן? כמה שנים? כמה זמן? הלוואי היום, היום הם בקולות ישמעו. אבל יכול שבהתגדלות של עם זה לוקח עשרות שנים, לוקח מאות שנים. לא יכול להיות, זה לוקח מאות שנים. כן, גלעד, בבקשה. ישר כוח, איך קוראים לך? ראובן. איפה אתם גרים? כשנגיע לגאולה נדבר על זה. נראה אגב, סתם השכלה כללית. כמה בנים יש בגאולה? יש בגאולה, אני אומר, בהגדה של פסח. ארבע. הראשון? השני? השלישי? הרביעי? מי חסר?
צדיק.
צדיק. איפה הצדיק? ההפך מחכם? טיפש. ההפך מרשע? צדיק. נו, אז איפה הצדיק?
כל
ארבע
ביחד.
כל ארבע ביחד הצדיק. כנראה. כנראה צריך להגיד שכל ארבע ביחד הצדיק. אבל בואו נשמור את זה להגנה של פסח. כי כנראה שהצדיק זה זה שיודע שהוא אישית והחברה כולה מורכבת מארבעתם. טוב, אבל עוד נגיע לשם עזר השם. יאיר, כן. הנה, זה בדיוק המשפטים הבאים. הנה, הגלות דלדלה, זה בדיוק. הם צדקו. הם צדקו. ראית חברה בלי גנבים? אמרנו שצריכים לשאוב את זה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא יסדר גנבים, אל תדאג. לא. לכן הרב מגדיר בצורה מדויקת איזה ממד אנחנו צריכים לקחת, איזה צד, איזה בחינה אנחנו צריכים לקחת מהרשעים. שאני מעדיף לא להגיד הרשעים, אלא הרשעות. מהכוחות הטבעיים, מהזרע בהמה המתעורר. מה אנחנו צריכים לקחת? אז לפי מה שלמד, אני חושב שזה ברור. הרב קורא זה כאן הרצון הגס של הרשעים. הרצון. עוצמות החיים. הדינמיקה של החיים. האמונה בעצמך, האמון בעצמך. הכישרונות הטבעיים. כלומר, כל עוצמת החיים. אנחנו נראה בהמשך בעניה. שהרב מדמה את זה, אני מדמה את זה לעצמי ככה, אבל זה מה שבעצם כתוב שם. זה כמו אוטו שהיה בחנייה. עכשיו, כדי להתחיל לנסוע, צריכים לעשות שני דברים. קודם כל, לסובב את המפתח בסוויץ', להניע את האוטו, נכון? אחרי שאני הנעתי את האוטו, אני צריך לתפוס את ההגה, לחוץ בהגה, ללחוץ על הגז, ולנסוע לכיוון הנכון. יש שלב מסוים שהאוטו יהיה מחובה. האוטו יעמוד בחנייה 2,000 שנה. ואף אחד לא יתקרב ואף אחד לא ייגע בו. יהיה צריך מישהו שבתעוזה, אפילו הייתי אומר בחוצפה, אני הייתי אומר, כן הרב אומר, הזוהר אומר, בחוצפה, בגאווה, בביטחון עצמי מופרז, יבוא לחנייה, ייכנס לאוטו, יניע את האוטו. אף אחד לא מאמין בכלל שאפשר להניע את האוטו. והנה הוא מניע את האוטו. עכשיו, אם אותו אדם, אותה תפיסה, אותה שיטת חשיבה, אותה שאיפת חיים, היא זאת שעכשיו תיחוס בהגה ותניע ותקדם את האוטו הזה, יתקדם אותו לקטסטרופה. לכן יהיה מי שיצטרך להניע את האוטו, לסובב את הסוויץ', את המפתח בסוויץ', אבל יהיה מי שיצטרך לשבת בכיסא הנהג ולהתחיל להניג את האוטו, לכיוון הנכון. מי שמעיז, מתחצף, מתעורר, אחרי 2,000 שנות בית קברות, להניע את האוטו, זה זרע בהמה. אני חוזר שוב למקור מספר 3. הגב הכפוף, הפנים הצמוקות והעצובות, המפיקות פחד ומורח לב, העיניים אותות, המרות, ייאוש ושנאת החיים, לא הייתה יכולה להיכנס לאוטו ולהתחיל להניע אותו. היא לא האמינה בכלל שהיא מסוגלת לעשות את זה. לא היה לה כוחות חיים לעשות את זה. מי שהאמין שאפשר לעשות את זה, זה אותם אלה שהיה להם חדוות החיים, ואומץ הלב, אחוות הדעת וגאוות הלאום. למרות, ואולי דווקא מפני, שזה לא היה מלווה בכיפה וזקן. עכשיו לכתחילה, ודאי שהיה אפשר, הקדוש ברוך הוא יכול ליצור נשמות כאלה שהן נשמות אחדותיות, שזרע בהמה וזרע אדם ביחד, בקרבם ביחד, הקודש והחול ביחד בקרבם. אבל כנראה, מצד שני, שצריך להשאיר את החול ביום ראשון לבד. כנראה שזרע בהמה צריך להופיע לבדו. כנראה שצריך לקחת את הרצון הגס, את הנפש, לא את הנשמה. תסתכלו רגע בפסקה מספר 5, נקרא חצי משפט. הנפש של פושעי ישראל, פושעי ישראל זה ביטוי חמור, שבעקבת עד המשיכה, אותם שהם מתחברים באהבה לענייני כלל ישראל, גם מבחינתם כלל ישראל זה צפון תל אביב, זה לא משנה, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל. עד לכאן הנפש. אבל, אני מדלג שורה וחצי, הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם. אם כן, יש נפש ויש רוח. יש נטיות טבעיות עם כל הכוח, עם כל העוצמה, עם כל הכישרון, עם כל השאיפה, עם כל המטרה, עם כל האמונה, עם כל העשייה. ויש רוח, עם כל התוכן, עם כל המשמעות, עם כל הערך, עם כל האידיאל, עם כל הגודל האלוקי אינסופי. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות נפש חזקה ורוח חזקה. שלמות הצורה מוכחת להיברא. אז אנחנו לא עכשיו הופכים את החילוניות, הציונות החילונית או את הליברליות ללכתחילה. הקדוש ברוך הוא היה יכול לסדר, וזה גם תלוי בבחירה החופשית שלנו, שזה יופיע אצל אדם אחד, שזה יופיע בחברה אחת, שזה יופיע בעם שלם אחד, בצורה אחדותית. אבל כנראה שאם זה היה מופיע בצורה אחדותית, אז כנראה שהיה פה איזה חיסרון. ולכן צריך שזרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד. ולכן צריך ליצירת תהליך היין, כדי שיבצר היין צריך כאן שמרים. והשמרים כשמם כן הם. הם נראים כלפי חוץ הפוך מהיין. כל מי שיפתח את החבית בתהליך הציסה הזה ייראה לו ההפך מהיין, ההפך מהמטרה, ההפך מהמגמה. זה מרחיק אותנו מהמטרה שבשבילה שמנו את הענבים בחבית. אבל הם נקראים שמרים. הם אלה שמשמרים את היין. זה היין בעצמו. תסתכלו רגע בפסקה מספר 4. בערך באמצע. ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי, כלומר השיבה של עם ישראל לארצו שמצריכה כוחות חיים של זרע בהמה, הוא מאורע מוכרח. וקיומו זה, כלומר הקיום העצמי שלנו שחייב להופיע דרך שיבת ישראל לארצו, הקיום הזה עצמו יוצר את השמרים. זה כמו שאנחנו נרצה ליצור יין בלי שמרים, ליצור יין בלי ענבים. זו טעות. באמת קשה להבין איך כל אדם ירא שמיים לא מבין את החשבון הזה. שאתה לא יכול להגיע ליין בלי שמרים. עצם הקיום שלנו בארצנו, בחזרה לעצמנו, עצם הקיום הרוחני של האומה, שצריך להיווצר דרך הקיום הלאומי של האומה, זה עצמו, אי גופה, זה עצמו, יהיה בתהליך של, של, של שמרים. עצם הקיום העצמי, הוא השמרים. זה יוצר את השמרים. זה לא קושיה, מאיפה פתאום נחתו עלינו השמרים האלה? מה זאת אומרת, איפה? אתה זה השמרים. אתה היין, היית פעם שמרים. כן.
מה שאמר בקשר לאיך זה שהיינו מבינים את זה, כמו שהרבה אבנים כמו למשל הרב מלובביץ' או הרבי נחמן שאומרים שאיפה שאתה לומד תורה ושם בעצם זה ארץ ישראל, אז לוקחים את זה כפשוטו, ופשוט...
אני לא חושב שזה כוח נכון.
שמרחקי אדם, כמו שהוא אומר, שהציון שלו זה כמו לסור לארץ ישראל, והרב מלובביץ' אומר שהמקום, הפרקום שלו זה בית המקדש, ולשם בעצם צריך להגיע.
נכון, אבל כולם, תראה, כולם סוברים שבסוף, כל המחלוקת היא על הדרך, אבל בסוף ודאי שכולם צריכים להגיע לארץ ישראל.
אבל ממש פשוט, ארץ ישראל.
ארץ ישראל כפשוטה. האדמה של ארץ ישראל, פיזית. בשלב הזה, לשיטתם, בשלב הזה אפשר לראות את זה שם. אפשר להיפגש עם זה כביכול שם. אבל לעתיד לבוא לפי שיטתם, ודאי שלפי כולם. בית המקדש לכולם, מה ייבנה בהר הבית, לא בניו יורק, לא ב-777. כל כך קוראים לזה? 770.
777 זה ברנדי.
זה ברנדי, אוקיי.
זה היין, גם זה ברנדי.
בבקשה, עדי. 770. טוב, למדתי משהו.
אני שואל שאלה, ואני אנסה כל פעם לענות על עצמי, אבל אני צריך לשאול שאלה, יש פה ממש תטר וסטרס, זאת אומרת, מבחינה אחת, נעמד כולם צדיקים, ואנחנו למדנו את זה במיוחד בחלק הראשון של השירים, שזה עובדה, זה לא מטאפורה, זה עובדה, ונעמד כולם צדיקים,
ו... קדושים תהיו.
כן, כל הבחינות האלה, ועכשיו אנחנו, לזה אנחנו שואפים, אנחנו למדנו את העניין הקודם, הסבולי, בשביל, כדי שיהיה לנו קשר לו, שזה לא יהיה מותק, שנביא אותו למציאות, את הדבר, האידאי, הערכי הזה, ואני צריכים שנפעל, אז כמו שאמרת, אף אחד לא אומר, תהיה רשע, כי זה המציאות. אנחנו שואפים לזה, מבחינה אחת, עכשיו אנחנו אומרים, שלא משנה מה אתה תעשה, זה המציאות כאן של עכשיו, אין לך סיכוי. אין לך סיכוי עם המטרה שאתה הולך לכיוון.
יש לנו סיכוי להוסיף כמה שיותר רוח, ושלא נחשוב שנסלק את עמודי השן. בוא נגיד רגע במושגים שלנו, ככל שאדם מתפתח יותר מבחינה רוחנית, הוא יותר מתוסכל. מבחינה מסוימת, למה? כי הוא רוצה לתקן את העולם. הוא מתחיל לתקן את העולם, פתאום הוא רואה שמשהו הוא תיקן, זה קטע, זה חתיכה כזאת קטנה ממה שיש לתקן.
ואז הוא אומר לך, תהיה בשמחה כל הזמן.
רגע, שנייה אחת. אז החתיכה הקטנה הזאת, היא נראית לו חתיכה שולית, ביחס לגודל שצריך לתקן פה. ואז הוא התייאש. לא. אני, הקדוש ברוך הוא שם לי חתיכה, ותן חלקנו בתורתך. החלק שלי זה החלק הזה. את החלק הזה אני צריך לתקן. יש השען במקומות אחרים ששם אני לא מגיע. בסדר, אם אני יכול להגיע, תגיע. אני לא יכול להגיע, זה לא ענייני.
ואם אתה נפגש עכשיו בשען, אתה נפגש אז דבר שאתה...
מה שאפשר לתקן, לתקן. מה שאפשר לתקן... אתה יכול היום לשנות... אתה יכול היום לשנות את הרכב בית המשפט העליון במדינת ישראל? אתה מסוגל היום לשנות את תפיסת מערכת החינוך במדינת ישראל? אתה מסוגל היום לשנות את הראש של ראש הממשלה ביחס לאמריקה, אירופה וכדומה? אתה יכול לשנות, אני יכול לשנות? כן או לא? באופן מעשי, לא סגולי, מעשי. לא! מה אני אעשה? ראש הממשלה לא קרא לי לפגישה כדי להגיד לו כמה דברים. מה אני אעשה? גם לא נראה לי שהוא יקרא לי. אז אני לא יכול לשנות את זה. אז השנים האלה, לפחות מבחינתי, הם לא תלויים בי. מה אני אעשה? אני אעשה, אני אנסה להביא כמה שיותר רוח במקומות שאני יכול לסלק את העשן. אבל הקדוש ברוך הוא ישיר כנראה כמה השנים שאותם אי אפשר לסלק, כי כנראה הם חשובים לבריאה.
לתיקון העולם. על היחס של הערך הסגולי.
הערך הסגולי.
היחס שלו לכאן. אני ממש רוצה להגיד שאנחנו נתקיים במעשה והפה, אז אנחנו בעצם, כמו שהיה שיעור אחד ששווינו את ישראל, לדומם, צומח וחי מבחינת תיאורים, אין בחירה פה בעניין הזה. אז אנחנו רואים מישהו שעושה מעשה והפה, אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו רואים את זה בפועל מעשה והפה, אבל לזכור, שבעצם זה...
אבל בפועל יש פה מעשה לא יפה? בפועל יש פה מעשה לא יפה או לא?
אם אתה תקלל את הדבר...
אני לא אומר שאני מקלל, אתה רואה...
אז אני
רוצה לזכור
את מה שלמדנו, שאין פה...
ברור,
אני... יש פה איזה משהו שזה...
הבנתי,
אתה רואה צדיק ממולך, שבמעשה שלו הוא...
אני יכול לענות לך. אתה רואה גנב. כשאתה רואה גנב, תגובה ראשונה, ואמר איך כולם צדיקים. בא לי לנשק את הצילם אלוקים שבקרבך. בסדר, הלו. שלב ב', יש פה גנב. אם תנשק אותו, הוא יכניס לך את היד לכיס, יגנוב לך את הכסף. אתה צריך מיד להתקשר למשטרה שיכלו אותו בבית הסוהר. יעבירו אותו את תהליך שיקום, שיחזיר את כל הכספים שהוא גנב. אתה לא יכול להגיד להם איך כולם צדיקים, טוב יאללה, בוא תמשיך לגנוב, זה רצון השם. לא? עכשיו זה בא ביחד, זה בא ביחד.
הלא קיבוק שמים את האש של מערכה, ולא רק...
זה הסגולה, זה כנסת ישראל.
אבל זה גם הפרט.
אני מסכים, אני מסכים, אני רוצה להתחבר למה שעדי אומר. לא קיבוק שמים אש של עצי המערכה, זה כנסת ישראל. זה כנסת ישראל בכלל ובפרט. לא קיבוק שמים אש של עצי המערכה, כלומר שהגשמיות לא תצליח לכבות את הרוחניות הסגולית, השורשית הפנימית, בכלל ובפרט, זה החלק הראשון. לא ניצחה רוח את עמוד העשן, זה ברובד של הבחירה. זה עם ישראל, בכלל ובפרט. ומשנה חשובה המשנה הזאת. פירוש הזה פירוש יקר מאוד. ואנחנו הרבה פעמים חושבים חס ושלום שהגשמים יכולים לכבות את האש. לא, ישראל אף על משחת הישראל הוא רבי מאיר ולא רבי יהודה או רבי יהודה לפי המהר"ל. ואנחנו חושבים, הכנסת ישראל, אז בפועל הכל צדיקות. לא, יהיו גם בעיות, ואפילו יהיו בעיות שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותם, למרות שאנחנו נרצה מאוד לתקן אותם.
אז זה לימוד אמונה, כאילו אמונה זה מה שאתה לא יכול לתפוס בסדר, אתה לא יכול, אז בעצם כי יש פה תעדו לסדר, אנחנו צודקים, יש פה ראשים, לא צריך את זה, אבל אנחנו שומעים את זה, אבל יש שעים, ותהיה בשמחה, ואתה מתסכל את זה, אבל אנחנו לומדים את זה.
נכון, ולכן אמרתי שהפסקה הזאת היא פסקה פנימית מאוד. מה אתה יוצא, עם איזה מסקנה מעשית אתה יוצא עם השיעור הזה בשעה 6:30? מעשית עכשיו אני שואל, לתקן את העולם. כשאתה תתקן את העולם אתה תגלה שיש עוד כמה דברים שלא צריך לתקן. פגשת פעם אדם שניסית לשכנע אותו במשהו, סתם בדבר שטותי, בסדר? לא יודע מה, עמדת בתור בקופת חולים, התחיל איזה פיקוח על כלום, וניסית לשכנע אותו, ואדם, מה שנקרא, סגור, לא מסוגל להקשיב למישהו אחר. פגשת פעם אדם כזה? כן או לא? מה?
כן,
אוקיי. לא הלך לך לגמור. לא תשכנע אותו, שאני יודע מה... לא יודע. לא תזיז אותו. אז לא עליך, המלאכה לגמור. ולא עליי. הסגולה, הגשמים לא יחבו את אש לצה המערכה. הבחירה, הרוח לא תצליח לנצח את עמוד העשן. בואו נתקדם טיפה. כשם שאי אפשר יין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. המשפט הזה הוא חשוב כדי להבין שזאת קביעה אלוקית. זה מלמעלה למטה. זה לא מלמטה למעלה. וכשם שהשמרים, עכשיו למה כבחו סדר ככה את העולם? וכשם שהשמרים מעמידים את היין, זה מה שמעמיד את היין, זה כוח המעמיד, ביטוי כזה באיסור ויתר, המעמיד, כוח המעמיד, זה המעמיד את היין, זה המייצר את היין. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך, וכאן אנחנו נכנסים להגדרה, הרצון הגס של הרשעים, לא המחשבות שלהם, לא המעשים שלהם, לא תפיסת העולם שלהם, שאיפת החיים שלהם ו... הפעולות המעשיות שהם עושים, שיכול להיות שכל מה שאמרנו עכשיו, זה טעות אחת גדולה וזה גורם נזקים. וכולי. הרצון! הרצון שלהם, עוצמת הרצון שלהם. ידוע שחזל אמרו שרצון, או יותר נכון ארץ מלשון רצון, ארץ יש בה כוח הצמיחה, כוח העצמחה. אז הרצון הגס של הרשם, הרצון הזה בהופעתו, הוא מתגלה בגסות. הוא מתגלה בצורה לא נכונה. מה שזרע האדם צריך לקחת מזרע במה, זה את עוצמות הרצון. את עוצמות הכוחות, את עוצמות הכישרונות, את עוצמות אבל לא את התוצאות של המחשבות, של המעשים. מה פתאום? במחשבות אנחנו נאבק, במעשים נאבק. וכולי. אבל את הכוח, בדיוק, את הכוח ניקח, לא את הביטויים שלו. אם אפשר לומר את זה על פי פסקה ג', את חדוות החיים ניקח, את אומץ הלב ניקח, את הרחבת הדעת ניקח, את גאוות הלאום ניקח, את האמון העצמי, את הביטחון, את כוח היצירה, את כוח הרצון, את כוח האמון, את כוח העשייה, את כל הכישרונות שבנפש הטבעית, את זה ניקח. אבל את המחשבות שהיו כתוצאה מזה, את המעשים שהם כתוצאה מזה, בשום פנים ואופן לא. זה ודאי שלא. הם אלה שיכנסו לאוטו וברוב חוצפתם ידליקו את האוטו. הם אלה שיגידו אחראי לארץ ישראל. ואנחנו נגיד להם, מה פתאום? מה, מי אנחנו? לא, אחראי לארץ ישראל. הם אלה שיורידו אותנו מהאונייה, ייתנו עלינו נשק וקדימה יסתער במלחמה. זה הרצון. כך הרצון הגס של הרשעים. לא המחשבות שלהם, לא המעשים שלהם. זה לא שיש כאן הזדהות מוחלטת עם כל הבחינות של זרע בהמה. רק עם בחינה אחת. הרצון. עוצמת החיים, כישרון החיים, פוטנציאל החיים. התוצאות של זה, של הרצון, זה לא. זה ודאי שלא. הדיוק הזה הוא חשוב ביותר. כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם. זה מכניס כוחות רצון, כוחות אמון, כוחות בניין, כוחות עשייה, כוחות שאיפה וכו'. לבינונים והצדיקים. גורם קיום ועמדה לשאיפת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. תראו את המשפט הבא. כשהשמרים מתמעטים, כשאין שמרים שהם אלה שיוציאו ברוב חוצפתם את היין, כשמתמעטים, כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, מה קורה ליין בלא שמרים? הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. הוא מצטמק, הוא מאבד את טעמו, הוא מאבד את עצמיותו, הוא נהיה מדולדל, הוא נהיה חלש, הוא נהיה רפה, הוא נהיה חומץ ולא יין. טוב, ברור לאן הרב לוקח אותנו? חשוב מאוד. זו אחת הפסקאות החשובות ביותר בספר אורות. ידוע, אורות התחילה פסקה מהם. זה גם אחד המקורות שצריך לזכור אותם בארבע בבוקר. טוב, היום ארבע זה לא חוכמה, זה כבר תחילת הבוקר. למרות שהנץ מאוחר. טוב, מחר אנחנו נמשיך את זה. נמשיך את ארבע, נמשיך את חמש, בלי נדר. אני מקווה שנספיק לצלם מדף 14, ונשלים שם את העין היה שהוא ממש ההמשכיות של הדבר הזה. שיעורי בית, נא להכין את ארבע ואת חמש. בסדר? יישר כוח.